אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 FM, 105.3 FM, גם באפליקציית כאן עודי ובאתר האינטרנט שלנו. נאמר שלום לתמיר צוברי ולקשת מאירוביץ שנמצאים איתנו כאן, וגם לשירי כץ.
וגם לרונה גרשון תלמי, שלום, שלום.
שלום רב לכולם. אז תשמעי רגע, לפני שאנחנו מתחילות, ואנחנו תכף מתחילות בתוכנית שלנו, יש לנו חוב נגרר, מאזינים יושבים בבית, הייתם דואגים, הם לא יודעים מה לעשות. יאללה, תני כבר את המתכון שלך למרק
לא
אוף בלי אוף.
לא הפעתי אותו עכשיו. זה באמת? יהיה לשבוע הבא, אמיתי
לא
אמיתי.
לא נכון, זה כבר לא הגיוני מה שקורה כאן.
יש סיבה.
בערך, תהיה סיבה להזין.
לא, אין טיפ, צריך להסביר בדיוק. זה לא
מה,
עובד ככה.
מה, זה איזונים של ירקות וכאלה?
אני לא יכולה לגלות הכל, רון. אני, שבוע הבא אני אביא את זה מסודר.
לא, את בונה מתח, כאילו מדובר כאן במנצח באירוויזיון, כאילו מרק אוף בלי אוף, וכל המאזינים כבר שבועות הולכים ברחובות.
אבל רגע, 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 רגע. אנחנו אמרנו, קבענו בינינו, שמדברות היום על ט"ו בשבט. זה חג כל כך משמעותי לפודיז, שאנחנו חוגגים אותו במשך שבוע שלם. זה כמו הגננות שחוגגות פורים שבוע שלם, מתחילים ביום פיג'מות. אותו דבר, אנחנו. כי רשמית, אמנם, ט"ו בשבט יחגג רק ביום ראשון הבא, אבל כמה חגים יש לנו שמרימים לחקלאות?
מעט חגים, ובאמת כל ילד הוא אילן. זה מה שאמרו לנו בגן, מה, לא, לא נכון.
אבל זה לא רק ילדים, זה השדות עצמם, זה הטבע, זה העיסוק בהם, בחומרי גלם, אנחנו חייבות להתעסק בזה.
אנחנו חייבות, וזה גם עיסוק נורא נחמד, תשמעי, זה האדמה, זה הדברים האלה שנופלים על הארץ, זה האגוזים, זה חגיגה, זה באמת חגיגה. אנחנו נדבר על כל מיני דברים, נדבר על יער מאכל, יש דבר כזה, את סיפרת לי, אמרת לי, בואי נדבר על יערות מאכל, ואני אמרתי לך, מה? ואז למדתי שזה דבר מרתק, נדבר עם המקימה הדס הוכברג, שהקימה עכשיו יער בקדרון. נדבר על פיסטוק עם תמרים וחברים אחרים במטבח הערבי, עם שף עומר אילואן, כי במטבח הערבי יש המון עיסוק הזה, גם במתוקים, אבל לא רק, נבדוק את העניין הזה. נצא על חנויות התבלינים עם חבשו, שורי חבשו,
חנות של 90 שנה.
90 שנה בלווינסקי בתל אביב, ונדבר בכלל על העניין הזה של חנויות תבלינים ומה קורה בהם, ועל שדות חיטה מזנים עתיקים. זה ממש, זה סיפור מאוד מעניין. אני מכירה מישהי, טוב, נספר את זה אחר כך, שהיא הופעה רק מחיטה עתיקה.
ואת מצדיקה אותה?
כן, תשמעי, היא עושה יופי של לחם. אני יכולה לדבר, 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 אבל כל פעם שאני תואמת מהלחם, חגיגה.
צריך להריח כדי להבין.
כן, אז נדבר על כל אלה כאן. הנה אנחנו מתחילות. אז כמו שאמרנו, השיחה הראשונה שלנו, אנחנו יוצאות אל היער, ולא סתם יער, אלא ליער מאכל, והוא
זה
נמצא
המקום בשבילנו,
בקדרון,
רונה.
לגמרי. היינו משדרות משם אם היה אפשר, יושבות עכשיו עם מיקרופון באוויר הפתוח.
וזה לולות מה שלא יהיה שם, תכף נגלה.
הדס הוכברג היא המקימה של יער מאכל בקדרון. שלום הדס.
שלום.
אנחנו שמחות שאת כאן איתנו. אז קודם כל ספרי לנו, אני מודה שלא ידעתי, שירי כאן שתמיד משכילה אותי ומלמדת אותי, באמת, מורתי ורבתי, כך אומרים אנשים.
בואי נעצור שם.
כן, נעצור שם. סיפרה לי על יער מאכל. מה זה יער מאכל, הדס?
אוקיי, אז יער מאכל זה בעצם איזשהו שם קוד לגישה של תכנון שטחים פתוחים, שמשלבת גם שיקום אקולוגי, גם גידול מזון, וגם יצירה של סביבת מחיה יפה ומזמינה לבני אדם. זה איזשהו שילוב של חקלאות, סביבה, עיצוב נוף, קהילה, וזה גישה שבעצם מייצרת מערכות מיוחדות מאוד, מאוד יפות, מאוד שופעות, ושיכולות גם לקום במגוון של שטחים, עם שטחים חקלאיים, שטחים ציבוריים, גינות פרטיות,
כל מיני. זה מקום שנוכל לחיות בו, זאת אומרת, המחשבה היא מחשבה עתידית, בוא נגיד, אני ישר, אני אוהבת לחשוב על קטסטרופות ואסונות.
אוי, נו, באמת, רונה.
לא, תנו לי, מה? רק עכשיו חוגג לו איזה משהו בסין, וערים משלמות כמו שנחאי סגורות, ובאמת, אני שואלת אותך, חדש, המחשבה היא גם כזאת, זאת אומרת, על מקום שכמו פעם, יכולנו גם לקחת ממנו מחסה וצל ולישון בו, גם לאכול בו, גם לשמר בעלי חיים, זה הרעיון?
הרעיון, אפשר לקחת את זה לכל מיני כיוונים, ואני חושבת שכל אחד שרוצה לפתח יער מאכל, יראה מה הרצונות שלו מתוך הדבר הזה. אבל בהחלט זה מתייחס, אם העלית כבר את העניין של קטסטרופה אקולוגית, אז זה בהחלט איזשהו אפיק מאוד חיובי להתמודד עם כל השינויים, עם כל שינויי האקלים, כל המשבר הסביבתי, מכיוון שבאמת הדגש כאן הוא על שיקום ועל שימור אקולוגי של מים, של קרקע, של מגוון ביולוגי, לצד גידול מזון שהוא בר קיימה.
אני רוצה להתחיל אבל... זאת נהייתה שיחה נורא תיאורטית ונורא תיאורטית וגם אקו... נו? אקו? לא, לא אקו. אפוקליפטית. אקופליטית. אוקיי, אבל בעצם תכלס, כשאתה מגיע ליער מאכל, מה אתה רואה שם?
אז קודם כל רואים מגוון מאוד גדול של צמחים, לא רק צמחי מאכל, יש גם צמחי מאכל, גם צמחי בר מקומיים, גם צמחי תבלין, גם פרחים, כלומר, יש באמת שילוב של המון עולמות צומח, שהתכנון גורם לזה שאנחנו יודעים מה אנחנו שמים ליד מה בשביל שהמערכת תהיה יציבה ופוריה. בהרבה מהפרויקטים שלנו, וכשאני אומרת שלנו, אז אני שותפה לחברת ריפורסט, שזו חברה שעושה תכנון והקמה של יערות מאכל בשטחים פרטיים וציבוריים. אז אנחנו שמים דגש גם על נושא של שימור מים ויצירת מקווה מים טבעיים. אז ביער מאכל קדרון למשל, את יכולה לראות גם בריכה אקולוגית וגם אגם עונתי שמתמלא בחורף.
ואתם הקמתם כזה גם בתל אביב, נכון? שזה לא בכך חייב להיות באיזה מקום כפרי או פסטורלי, זה יכול להיות בערים, ממש ערים, נכון? זה הרעיון.
לגמרי, היום רוב הפרויקטים שלנו מתמקדים בפרויקטים ציבוריים בשטחים אורבניים, כי בעצם אנחנו מאמינים שהנגישות הזאת לטבע ולמזון טבעי, היא מגיעה לא רק למי שחי בכפר, שזה אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה, אלא שזה משהו שמגיע לכולם, במיוחד לאנשים שחיים בעיר, ולהנגיש את הדבר הזה גם בתוך העיר.
איפה זה נמצא בתל אביב?
זה פארק החורשות בדרום תל אביב.
בדרום תל אביב, נפלא. עכשיו, מי מממן את זה בעצם? כי נשמע שיש כאן עבודה, יש כאן תכנון מאוד גדול. זה עיריות, זה תרומות, מי עושה את זה?
אז כל פרויקט קצת שונה, אבל בפרויקטים שאנחנו עושים במועצות ובעיריות, כמו בקריית אונו ובגדרה ובאשדוד, עכשיו יש לנו פרויקט חדש, אז בדרך כלל שיתוף פעולה של עירייה ומועצה ולפעמים משרד החקלאות או משרד הסביבה, זה תמיד איזשהו שילוב של כמה גורמים שמתקבצים ביחד עם קבוצה גם של תושבים שככה להוטה לעניין.
מישהו גם צריך לטפח את זה, נכון? לאורך זמן, זה אי אפשר לנטוע וללכת.
ברור, זה פרויקט שדורש את התשומת לב ואת הפיתוח לאורך שנים. אנחנו גם נותנים את השירות הזה של ליווי שהוא גם קהילתי וגם ליווי של השטח עצמו. לראות שהיער מתבסס הצמחים גדלים טוב.
יכול להיות שאצלכם זה עסק משפחתי, קראתי, נכון? וגם אח שלך קשור לזה?
נכון. הוא שותף שלי גם בחברת ריפורסט, וגם היער מאכל קדרון הוא במשק של המשפחה שלנו במושב.
מדהים. אז איך קרה? ספרי לנו רגע, אני מחזירה אותך רגע אחורה דווקא, שמשפחה, זאת אומרת, את, אח שלך, אני לא יודעת אם יש עוד מעורבים, בני דודים, סבתות וכו', שבעצם פתאום מוצאים את עצמם מתעסקים בדבר הזה. מה זה? גדלתם על קיימות? מאיפה זה בא?
האמת שלא, אנחנו דווקא, המשק, השטח שלנו הוא היה משק קונבנציונלי לגמרי, כולל ריסוסים ודישונים וכל הדברים האלה, אבל הוא פשוט איבד מהכלכליות שלו עם השנים והפסיקו לעשות בו חקלאות. הוא לא היה פעיל איזושהי תקופה כמו הרבה משקים חקלאים במושב ובמיוחד באזור המרכז, והשטח פשוט עמד ריק וגם אני וגם נמרוד, אח שלי, אנחנו מתעניינים ומתעסקים בקיימות ובפרמקלצ'ר, בחקלאות אקולוגית, והחלטנו לקחת את השטח ולעשות לו הסבה ממשק קונבנציונלי למשק אקולוגי, בר קיימה, וזה קרה, וזה כבר 8 שנים יותר.
מה אפשר לאכול אצלכם עכשיו? נגיד אני נכנס עכשיו למשק, מה אני יכולה לאכול?
וואו, המון דברים. אז עכשיו זה החורף, זה התקופה של האדרים, יש כל מיני סוגים של אדרים, יש את כל עלי החורף שמשגשגים.
עלי בר את מתכוונת, נכון?
גם עלי בר וגם מתורבתים, זה איזשהו מיקס כזה. יש עדיין קרמבולות, יש אפילו גויאבות שמניבות עכשיו.
וואו.
כן.
ובכל עונה אני אוכל להיכנס? זאת אומרת, גם אם אני אגיע בקיץ, יהיה לי מה לאכול אצלכם?
ביער מאכל, בכל עונה יש משהו לאכול. זה מה שיפה, שיש כזה מגוון גדול של צמחי מאכל. אנחנו גם מתכננים את זה כך שבאמת בכל עונה יהיה משהו לקטוף.
קראתי שבארץ, בהתאם לתנאים כאן בישראל, בענייני המים, הדברים הרווחים ביערות מאכל, ותקני אותי, כי זה באמת רק מתוך קריאה באינטרנט, הם מלון חרוב וינבוט.
אז באמת מה שתיארת זה צמחים שהם מאוד חזקים, הם לא צריכים, זה לא כמו תפוז או בננה, כן, שצריכים המון טיפול ומים. וביערות מאכל אנחנו תמיד דואגים לשלב גם צמחים שהם כזה יותר דורשניים וגם צמחים יותר עמידים. יהיה אזור שהוא יותר צמחייה מקומית ויהיה אזור שהוא יותר צמחייה לא מקומית. אבל אנחנו תמיד נשים גם וגם.
קיימים מודלים כאלה בעולם? זאת אומרת, זה משהו שקיים בעוד מקומות?
בטח, אנחנו לא המצאנו את זה. קיימים מודלים בכל העולם של יערות מאכל וחקלאות יערנית, וכל מיני וריאציות על הדבר הזה. זה בעצם נשען על פרקטיקות מסורתיות, וגם אנחנו שואבים הרבה השראה מהבוסטנאות המסורתית שהייתה פה כל השנים.
ומשפחות שאין להם, כאילו, באמת.
זה מיועד למשפחות שאין להם, או שזה מיועד גם...
אנשים יכולים לבוא ולעשות שם השלמה של, לא יודעת, שאם בא להם איזה פרי רענן עכשיו, וזה לא בדיוק בתקציב, הם יכולים לבוא להשלים שם?
תראי, הפרויקטים הציבוריים שאנחנו עושים, שהם פתוחים לציבור, זה בדיוק המטרה, שאנשים יכולים לבוא ולקטוף.
ואיך את שומרת שלא יבוא מישהו, וכולנו יודעים שיש את האנשים האלה שימלא כמה סכים וילך למכור. סליחה על השאלה.
בינתיים זה לא קורה.
וואלה, איזה יופי של תשובה.
אני חושבת שזה עניין קהילתי גם. נוצרת סביב המקומות האלה קהילות. ראיתי זה קורה בדרום תל אביב.
מה שיפה בפרויקטים האלה זה...
מפגשים.
מה שיפה בפרויקטים האלה שהעשייה סביב היער מאוד מחברת בין אנשים ומאוד יוצרת חיבורים סביב העבודה המשותפת והחיבור לאדמה.
וואו, איזה יופי, אני כל כך אוהבת תשובות שעניינם הוא טוב הלב האנושי, כאילו באמת, זה משמח אותי, אני לא סינית.
התחלתי עם בעיות גדולות והרות גורל, הנה.
זהו, עכשיו אני רוצה לסיים, אנחנו תכף צריכות לסיים, ואני רוצה לשאול אותך, כמי שמתעסקת עם פרמקלצ'ר ואקולוגיה, והנה עם פתרונות, כמו יער מאכל כזה שאתם מקימים עכשיו, בימים אלה שבאמת נדמה שהאקולוגיה סביבנו הופכת למרכז אם רוצים או לא, והטבע אומרת שלא, מה התחזית שלך? את אופטימית? את פסימית? את חושבת שבסוף כולנו נחיה ביערות מאכל ונלקט, נהיה שוב לקטים כמו שיש הרואים את העולם?
אני לא יודעת מה יהיה, ואני רק יודעת שזה הזמן לשתול עצים. הדבר היחיד שאפשר לעשות.
זה לא מעט. זאת
הזדמנות טובה לנטוע, כן.
זה לא מעט. אז יערות מאכל, למדנו על משהו נפלא שקורה...
רגע, אבל כל אחד יכול, זאת אומרת, או שצריך איזה ידע מיוחד.
לעשות את זה, או מה?
כן, כן. פשוט להתחיל לנטוע עצים, עצי פרי?
אני חושבת שיער מאכל טוב, זה יער מאכל שמתוכנן כמו שצריך. אז באמת יש פה עולם ידע שצריך... זה לא סתם לבוא ולזרוק רנדומלית עצי פרי בשטח, אלא יש פה... יש פה אלמנט של תכנון והבנה איך הדברים האלה עובדים.
אבל נגיד אצלי בגינה, אם ממילא תכננתי לנטוע איזה עץ, אז ללכת על עץ פרי דווקא?
נראה לי שכדאי. בוודאי.
לקחתי. אוקיי.
טוב. אז למדנו המון יערות מאכל, יער מאכל בקדרון. הדס הוכברג מקימה, הרבה הצלחה, ונמשיך לעקוב.
תודה רבה.
תודה.
חג שמח.
חג שמח.
להתראות.
ביי ביי.
שוב אני נלחם, שוב אני נלחם. מגע מגנט מושך למטה, זה בנקודות הקטנות, במילות עידוד, הפעם אני לא לבד. איזה קרב אלוהים אדירים, איזה קרב בין הבור למים. לפחות יש פה קרב, לפחות יש מים, פעם היה רק בו. לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר, לילה כיום יאיר. אני מטיח את המים, זיכרונות צפים נעימים לסוף הכל. יש מגירות שעדיין אני לא פותח עד שיוסיף בי אור.
אנחנו כאן בסרוויס. שירי, אנחנו ממשיכות בשיחת הטו בשבט שלנו, ובוא נלך לחנות תבלינים.
בשוק לוינסקי.
בשוק לוינסקי. נדבר עם אורי חבשוש, שהוא מחבשוש, תבלינים. נדמה לי שהחנות, העסק נפתח ב-1931, אורי.
זמן רץ.
כן, 1931.
וואו. אז אתה בעצם גדלת בחנות תבלינים בלוינסקי?
אנחנו נולדנו לתוך זה, כמו שאומרות.
נולדת לתוך הרמות תבלינים.
מי קימה את החנות?
סבא, עשה עלייה מתימן. הם עסקו במסחר גם שם, והקים את החנות ליד נמל יפו, מה שהיה פעיל בזמנו, עד הפרעות ב-48, ואז הם עברו לשוק לוינסקי.
ומאז בעצם החנות שם בשוק לוינסקי.
נכון.
והיה ברור לך שאתה ממשיך, זאת אומרת, אני מבינה שאביך, זאת אומרת, המשיך את החנות, ועכשיו אתה שם. היה ברור לך שאתה ממשיך את העסק? הייתה שאלה?
לא, לא, לא. לא היה כזה ברור. אתה יודעת, עשיתי את הלימודים שלי אחרי הצבא.
מה הלכת ללמוד?
הייתי עושה מולטימדיה, תלת מימד, וכאלה דברים. דרפי וכאלה. אבל לאחר כמה זמן, אתה יודעת, היה חסר לי המגע האנושי, את יודעת, את עובדת כל היום עם מחשבים, בעריכות והדברים שהייתי רגיל אליהם, גיל קטן. קצת קשה לשנות כזו פאזה בכזו מהירות.
וזה גם קצת, אני חושבת איזה מסע כזה על הכתפיים, לטוב ולרע, שבעצם אתה הדור הבא, זאת אומרת, אם מישהו עוצר את העסק הזה, אז אולי אתה לא רוצה שזה יהיה במגרש שלך, זאת אומרת, בתקופה שלך.
תראי, זה עסק... זה עסק מאוד, מאוד היסטורי, מאוד מרגש. כן, זה, אני חושב שזה, אני נושא את זה בכבוד, זה לא כזו מעמסה, אבל אני חושב שזה כבוד גדול להמשיך את המסורת הזו.
תגיד, אנחנו בט"ו בשבט, כמעט.
כן.
איזה פירות יבשים הכי נמכרים אצלכם?
וואו, נמכרים המון פירות יבשים. בכלל, בעידן הזה, אני חושב שרוב השנה היא ט"ו בשבט. המון אנשים נחשפים לפירות יבשים שהם גם חלק מהתזונה היומיומית שלהם, ויש עלייה בכלל בכל השנה במחירת פירות יבשים.
אבל מה, מה? אני מאמרת מג'ול.
תמר מג'ול?
כן, זה הימור שלי.
נשמע הגיוני.
תמר מג'ול, תמר ברי, כן, תמרים בעיקר.
משמישים עוד יש להם ריספקט?
כן, למשמש יש ריספקט, אבל הולכים על משמישים בריאים יותר ממה שאנחנו מכירים מפעם. שהם ללא גופרית, אז הם משמישים שחורים.
חומים, לא?
כן, חומים, משמישים שחורים.
יש גם את האוזבקים, לא? משמיש אוזבקי.
משמיש אוזבקי שהטעם שלו מאוד מיוחד.
גילינו מה את אוהבת, רונה.
לא, תשמעי, משמיש אוזבקי, אבל נדמה לי שצריך להיזהר איתו, כי הגרעין שלו, נכון? יש איזה סיפור עם הגרעין שלו? אתה מכיר את הסיפור הזה?
לא, הם באים יבשים, יבשים, יבשים. יש את הגוגו ויש את הגרעין בתוך הגוגו.
זהו, אז אני יודעת שיש אנשים שאוכלים אותם, אבל יש בהם משהו רעיל, זאת אומרת, הבנתי שאנשים נורא אוהבים אותם.
אז את מדברת על השקד של בתוך הגוגו.
כן, כן, כן. אז אם אוכלים יותר מאחד, זה עלול להיות רעיל.
היום כל הזמן נסביב אסונות האישה, זאת רולה תרגיל.
תקשיבי, מה לעשות? אני מסתכלת החוצה, את יודעת. קוראים דברים בחוץ.
מאוד מעניין בשקד הזה, שזה שקד שיודע לייצר ב-17, שיש תאים סרטניים בגוף. מה שעוזר לחיסול של תאים סרטניים. זה משמש שהוא מאוד, זה שקט שהוא מאוד בריא, השקט של המשמש, גם כמובן בצריכה נכונה. במשמשים כאלה יש כמות זהירה של ציאניד, על זה את מדברת כאן.
נכון, הציאניד, נכון, נכון.
ציאניד,
אז אם רוצים להרעיל מישהו, שירי תרביצי עכשיו, אבל אפשר להרעיל מישהו עם מלא...
זה לא נגמר היום, תעזוב, זה לא נגמר. תגיד, איזה תערובות תבלינים מיוחדות יש לכם שם?
וואו, המון.
מה, מה למשל?
כל תערובת מיוחדת, כל... הכל, הכל, יש הכל מהכל. יש תערובות לאוף, תערובות לבשר, תערובות לכל דבר אפשרי, לדגים, לכל דבר...
אבל התערובות הם משהו מסורתי או משהו שאתם המצאתם?
לא, זה משהו שאנחנו המצאנו כמובן, הכל זה מתכונים שלנו. יש מתכונים גם ל-200 שנה. אבל את יודעת, כל פעם משדרגים ומחדשים ו... נגיד לאוף, יש איזה 4 תערובות, 5 תערובות שונות שאנחנו עושים למרקים.
למרק גילו לי על הדוע, שזה עובד בצורה חזקה במיוחד. דוע? כן, יהודית מצרית, תערובת כזאת.
דוע עובד למרקים, אני חושב, יותר מתוקים, כמו מרק מוקרם של בטטה וכאלה. יהיה לו קונטרסט טוב שם.
מה, כי יש שם משהו מתוק?
לא, הפוך.
זה מכיל בוטנים אבל, לא? זה משהו כזה מריר אדמתי, נכון? יש שם בוטנים וסומסום.
הוא מלוח, הוא לא מריר, הוא מלוח מאוד מיוחד.
ואז הוא שובר את המתוק, זאת אומרת, עם בטטה או משהו כזה?
זה עובד מדהים, זה משדרג מאוד.
גם התערובים שעברו כליה, זה גם מיוחד. זה יחד עם מתחנים, ביחד עם כל מיני סוגי גונדים.
יפה, ונאמר, את הלכת לכל מיני תערובות מיוחדות, ואני הולכת דווקא על פלפל שחור, כי פלפל שחור, שכולנו חושבים שיש אולי סוג אחד, שניים, יש את האנגלי, ויש את הרגיל באבקה, יש לו המון המון סוגים, לא?
כן, יש המון סוגים, יש מלא סוגי ארומות בחוזקות שונות, זה תלוי למה את מייעדת אותו. פלפל אנגלי, לצורך העניין, זה לא באמת פלפל, זה סוג של פרי אדר, דרך אגב. אבל הוא לא קשור, הוא לא קשור בשום פנים ואופן לפלפל שחור.
מה זאת אומרת? אבל כן משתמשים בו כדי להחריף מנה, לא?
נכון, אבל הוא מדבר על המקור.
הוא לא חריף?
הוא לא חריף, ובאנגלית, אם תשימי לב, קוראים לו אולד ספייס. בגלל שהוא כאילו תערובת של כל התבלינים. אבל חריפות אין לו בכלל.
למדתי משהו חשוב.
תגיד, מאיפה מגיעים כל התבלינים האלה? איפה מגדלים אותם?
בכל העולם כולו. אני אמרתי פה, את יודעת, לזרוק את האצבע על המפה ולהגיע אליה. יש תקשורת כמעט בכל מקום.
אבל זה אותם מקומות של פעם? מאז דרך המשי משהו השתנה?
כן, השתנו דברים. אבל אנחנו, יש לנו מצד אחד ספקים חדשים, מצד שני יש ספקים שאת יודעת, משרתים אותנו כבר דורות.
יש במדינות ערב כאלה?
אם סבא שלי עבד עם הסבא, אז הנכד עובד איתנו.
עם הנכד, וואו, מדהים. יש במדינות ערב, יש ספקים?
יש ספקים במדינות ערב, ויש הרבה מדינות שאסור לסחור דרכם. איתם, סליחה.
ואז אנחנו מפסידים מלא תבלינים, אה?
לא, לא, לא בכלל מפסידים, אולי דרך מקור שלישי זה מגיע, לא?
לא, לא, גם לא דרך מקור שלישי, אסור פשוט לסחור דרך איתור של זה. אבל היום מגדלים... יש הרבה חלופות בגידולים, כאילו יש מדינות שהתחילו לגדל דברים שכן נדרשים, יודעת, והיה אפשר להשיג אותם רק במקור אחד, היום אפשר להשיג אותם בכל מיני מקומות בעולם. אז יש חלופות, כן, העולם משתדרג עם הצריכה.
שנה שעברה היה דיבור מאוד חזק על המקלות וניל, שהמחיר שלהם האמיר בגלל שהייתה בעיה בהתחלה במדגסקר, נכון? מגדלים אותם שם. בהתחלה היה מזג אוויר בעייתי, אחר כך הם כתבו בטרום הזמן החקלאים, אז היה מחסור מאוד גדול, המחיר זינק. זה התאזן או שזה עוד שם?
זה עוד לא התאזן לגמרי. תראי, היה שם טייפון שהחריב לפני איזה 3 שנים בערך. תריב להם את כל המטעים בצורה של ארס כליל, אז הם צריכים באמת לשקם את כל האי מבחינת הווניל, זה לוקח זמן. אז התוצרת ירדה במשמעותית. אז בהתאם לכך גם המחיר עלה, כי הדרישה נשארה דרישה גבוהה לבנים.
אז עדיין הם...
אבל הוא התחיל להתאזן, אבל הוא עדיין גבוה.
עדיין גבוה.
לא, כי יש עליו ששדדו חנויות תבלינים, את יודעת, הידעת.
כן,
שדדו שם גם חקלאים.
וואו.
כן, כן, זה היה סיפור.
פניל הפך לזהב של העולם.
למדינות עולם שלישי, כן. זה מאוד מסוכן לבחור שם לבנים, כן.
אני רוצה לשאול שני דברים שמעניינים אותי. קודם כל, עשינו כאן שיחה, ואנחנו מדברים על תבלינים, על הערך שלהם לגוף, על הטעם שהם נותנים, אבל בתורת המזרח, מאמינים גם שלתבלינים יש השפעה על הנפש, לא רק על הגוף. יש הרבה תבלינים שמעוררים תודעה, שפותחים אותה. אתה מרגיש את זה? אתה עדיין מצליח להריח דברים, לעמוד, ופתאום אתה מרגיש שמשהו קורה לך במחשבה?
ברור.
כן?
תחשבי שאת, כן, תחשבי על ריח מסוים. שמחזיר לך, לא יודע, איזה תמונה מהעבר, פתאום ריח שהרבה זמן לא ירח. זה גורם לך להתרגשות מסוימת. ככה גם תבלינים, בעוצמה, אבל הרבה יותר גדולה, אני חושב.
יש תבלינים כמו הל למשל. והשמנים
הארומטיים שלהם.
הל למשל, יש לו ריח כל כך חזק, שאם עומדים כאילו מעל הל, יש, קורה משהו.
יש אפילו ריחן טוסי, קדוש.
כן, 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 אם זה הל, אם זה מוסקט, אם זה ציפורן, יש שמנים יותרים מאוד חזקים, אפילו זאטר או עלי דפנה שסוכנים אותם, וגם נורא מנטולים ונורא פותחים כזה את כל הנשימה. כמובן שזה גורם לאיזו הרגשה ככה של התעלות הנפש.
של התעלות. אתה מאבד קצת את חוש הריח עם השנים? אני רוצה לשאול.
אני חושב שלא, לא.
לא? למרות שגדלת שם, לא, כי כשמריחים כל כך הרבה דברים חזקים, תחשבי, הוא מילדות גדל שם.
אז להפך אתה מתחדד, כן, אתה זהות יותר, לא?
תראי, פעם שאלתי, אז הסבירו לי שהקולטני ריח הם בעצם עצלנים.
וואלה.
הם כאילו מריחים, מזהים, ואז נרגעים עם הנושא הזה.
כאילו, אז דווקא אימון יכול לעשות להם טוב.
כן.
אתה עושה כושר לקולטני הריח, אימון לקולטני הריח.
כן, זה לא עוזר, כי אם מישהו עושה לקולטני הריח שלו אימון זה אני, וזה עדיין נשאר.
אני רוצה בעניין אחר, רגע, מותר בעניין אחר? אני רוצה, ראיתי משהו כזה די מוזר, האמת שזה אבי ביטון פעם הראה לי, שבחנויות תבלינים של פעם מוכרים גם ציוד לקשפים. הידעת?
נכון, נכון.
בבקשה, בבקשה.
נכון, נכון.
גם אתם?
גם, כן, גם עסקנו בזה, הסבא עסק בזה, במסחר עם זה. אני אגיד גם למה איפה זה הגיע בעיקר.
זה מה שתהיתי, מה החיבור?
הייתה עלייה מצפון אפריקה, של המרוקאים, טריפולטאים וכו' וכו'. עכשיו, באפריקה, לכל בית חולים יש גם רופא אלילים, שיגרש ממך כל מיני שדים וכאלה. אני חושב שההשפעה באמת, הגיע מאף מהיבשת עצמה, ועלתה צפונה, ועלתה עם העלייה לישראל, עם כל מי שעלה מהמקומות האלה.
וואו.
כן.
אז למה דווקא חנויות תבלינים? מה, כאילו זה משהו שעושים בו מטבח?
למה? כי זה משהו שכנראה שמההיסטוריה היה מצוי באמת בחנויות שמתחילים עם אוכל, עם...
זה אבקות? זאת אומרת, זה תמרחי קורקום על המצח, לא?
זה הרבה צרפים ומינרלים וכאלה.
אהה,
זה צריך להיות גם ברזי העניין. אם אין לך את המילות קשף, זה לא יעבוד.
אתה יודע מילות קשף?
לא.
נראה לך שיגלה לאחרונה.
לא יודעת, אולי פתאום את יודעת, תצא איזה מילה, הוא יגיד כן, ויגיד איזה מילה, ומשהו יקרה פה ברדיו. טוב, ועוד שאלה אחת, אולי קצת חצופה, אבל אני חייבת לשאול, כי תמיד שאני נכנסת גם לחנויות של תבלינים, וגם לחנויות שמוכרות כל מיני דגנים וחיטות, ויש עסקים פתוחים כאלה. אני חייבת לשאול את זה. זה תמיד אני חוששת מהטריות. אני אומרת, וואו, העסקים האלה עומדים, כל הזמן הם פתוחים, לא רק בפסטות נגיד, ואורז, אלא גם בתבלינים. אין בעיה עם הטריות כשהכל ככה בסקים פתוחים?
רק שזה יתייבש.
תראי, אני יכול לדבר בעד עצמי, אנחנו מאוד מקפידים באמת על ניקיון, ואני לא מרשה לאף אחד להכניס ידיים לסקים, או את יודעת, מאוד מאוד חשוב לי ניקיון וסדר וכאלה. אנחנו סוגרים סקים בסוף היום, סוגרים קרטונים, סוגרים זה, אף אחד לא יכניס ידיים, תמיד לא שוקלים אצלנו לבד בחנות, תמיד יקבלו שירות, אז מאוד מקפידים על אסתטיקה ועל ניקיון, אבל אני מקווה גם שכולם ככה. אני יודע שאנחנו...
גם יש פחים סגורים בחלק מהתבלינים, נכון? שאני מבקשת ואתם מביאים.
יש פחים סגורים, יש... כן?
כן.
אוקיי, אז יש פתרונות, אז לא לדאוג, אתה אומר.
הכל תלוי גם בתחלופה באמת של הדברים.
זהו, זה העניין, כי אם סקים עמדו חודשים...
אם התחלופה מהירה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב...
הכי משמעותי בעצם בתבלינים.
כן, כי אם זה כמה ימים ושבועות, זה פחות נורא מאשר עסקים שעמדו חודשים, חודשים, ואז באמת.
נכון, נכון.
אבל זה חייבים לטחון על בסיס מאוד...
והתחינה, בדיוק, התחינה צריכה להיות מאוד מאוד טריה כל הזמן.
אחרת אין טעם.
טוב, אז ענית לי, זה משהו שבאמת אני כל פעם חושבת עליו כשאני נכנסת לחנויות כאלה.
כן, כן, הכל זה גם תלוי בבעל החנות עצמו, בסופו של דבר, מהתחלה לסוף.
ברור, טוב, אז אתם בלווינסקי, תגיד, מרגישים כבר את השינוי בעקבות הסגירה של הרחוב, הפיכתו למדרחוב, שדיברנו עליו כאן לא מעט?
אני לא יודע, לא כל כך, באמת.
לא? אוקיי, טוב, נשמע. לא, אין איזה מהפכה, אתה לא מרגיש שלווינסקי פתאום משתנה הכל.
לא, אני לא מרגיש את זה.
טוב, אז תמשיכו ככה, ומקווים שנראה אתכם עוד שנים, כי הרבה חנויות בלווינסקי פתאום נסגרות לנו, ואנשים כבר לא איתנו, ויש את המוסדות האלה שבאים אליהם שוב ושוב, וחבשוש הוא אחד מהם, אז מקווים לראות אתכם עוד הרבה שנים. אורי חבשוש, מתבליני חבשוש. תודה לך, היה מרתק, תודה. ביי ביי.
ביי ביי.
עכשיו אני ממש מתרגשת. זה מישהו שאכלתי אצלו ארוחה נפלאה בעלי גפן. שף בשם עומר אלואן, את בטוח מכירה אותו.
בוודאי, גם אני אכלתי לו פעם.
תל אביבים פגשו אותו בזמנו בחאג' כחיל, הוא היה שם איזושהי תקופה, ועכשיו הוא עם שתי מסעדות, אחת בכפר מנדה ואחת בסכנין, נדמה לי, נכון? עומר?
נכון מאוד.
עומר אלואן.
נכון מאוד.
אז רגע, תספר רגע, תן לנו רגע בריף על המסעדות, איפה אתה עכשיו, שנדע רק.
היום אני מייעץ כמה וכמה מסעדות שמתחילות מרמאללה עד ירושלים, שאותו אני בוטח אותן חדשות שדומות לעלי גפן. עכשיו אני הקמתי שתי מסעדות, אחד בסכנין בשם סמרצנו, על שם העגבניות הכי מפורסמות באיטליה, והשנייה אל פורנו, שהיא נמצאת גם באזור קרוב לסכנין, שבכפר מנדה.
בכפר מנדה, אז לא טעיתי. אוקיי. ומה שמוזר באמת שאחת מהן היא איטלקית, שזה באמת מוזר.
אז בשנת ה-2000, הדבר הראשון שלמדתי במסודר, זה אצל נשים באיטליה, בצפון איטליה. וזה שמרתי עד שקיבלתי כאילו אופציה לעשות אוכל איטלקי.
איזה מנות יש במסעדה?
כבר סטינו, רצינו לדבר על אוכל מקומי.
כן, אבל רגע, אני חייבת לשמוע בכל זאת.
ידעתי שנתפתח.
עומר מכין אוכל איטלקי, מה יש שם?
פיצות, סלטים איטלקיים, גם אני מחבר את האוכל שלי כדמות שאנשים מכירים את האוכל שלי לפי הסלטים שלי, כאילו, שהיו בעלי גפן, שגם אני מחבר אותם לאוכל האיטלקי.
די, אני הולכת לאכול עכשיו אצלך. טוב, תשמע רגע משהו. אנחנו זימנו אותך כי אנחנו רצינו לדבר על אוכל מקומי, שאתה קורא לו אוכל שמי ואני קוראת לו אוכל ימי. אני קצת, יש לי בעיה קצת עם ההגדרות. אבל הוא מכיל המון שקדים, פיסטוקים, צנוברים. יש גם פירות יבשים, נכון?
נכון, אני מחובר מאוד 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 לפיסטוק חלבי.
לפיסטוק חלבי. שמה אתה עושה איתו?
כן. יש לי, כאילו בקינוחים, יש לי את המנה שדי מפורסמת מאז עלי גפן, שהיא מפרוקי חלבית, שזה מוס של מסקרפוני, מצופה עם מרציפן פיסטוק חלבי. ובמנות המלוכות אני חיברתי אותו עם תחינה שקדים, שחתיכת סטייק סינטה, שאני מצפה אותו בדבלינים עם פיסטוק חלבי קלוי.
רונית אלפה באולפן.
כן, תמשיכו לדבר.
תגיד רגע, אבל תחינה של שקדים זה משהו מסורתי או זה משהו חדש?
לא, אם אני מסתכל על המטבח טיפה רחוק, שעל המטבח הצפון אפריקאי הערבי, מרוקו, מצרים וכל הצפוני האלה, הם משתמשים המון בחומר גלם הזה, שזה שקדים.
שקדים
תכונים. כן, אם אני אומר טוניסאי, אז הרוב הקינוחים שלהם ומרוקאים על בסיס קמח שקדים.
על בסיס קמח שקדים, אוקיי, זה באמת מעניין.
קמח שקדים, וגם שקדים כאילו. ואצלנו על המנסף, אם אנחנו זוכרים את המנסף, שגם אם אנחנו מקשטים אותו בצנוברים ושקדים, וכל הדברים הקרנצ'יות האלה.
זה גם להוסיף פריחות בעצם, וגם הטעם המאוד מיוחד, זה כמו תבלין כזה שמוסיף פריחות, לא חשבתי על זה ככה. אתה כן, אתה תמיד חושב לפניי. תגיד, פירות מיובשים, יש אצלכם או שזה לא...
אני יצאתי מהקופסה, חיברתי את הפירות היבשים עם הטלה הממולה שאני מבשל אותו, וגם שברתי את החוקים שמעלה בי צריכה להיות עם צבע מאכל ורוד. או אדום, אז אני מוסיף עם המעלה בבירות יבשים.
מעניין, הגיוני, זה נשמע הגיוני.
למרות שאז אתה מאבד את המי זהר או את המי ורדים, זה לא?
וגם אני מוסיף את זה, תבלינים, כאילו. הבירות יבשים, אם כל כך יש את הבירות יבשים שמשתמשים עם הרבה סוכר, אז אני פחות, אני משתמש עם האוזביקים, שהם פחות סוכר מיובשים.
בדיוק דיברת על האוזבקים.
כן, זהו.
רונה מטורפת על האוזבקי הזה, כן. תגיד,
ואני מחבר אותו.
ובמתוקים?
ומוסיף את זה למעלה בי.
במתוקים בכלל, כל הוואמה, בקלאווה,
קטייף.
זה לביה, בסבוסה.
בטח.
מוסיפים?
הנה, עוד חודש, כן, אני מוסיף. יש לי את הקטייף, עונת קטייף שלי, שאני מחבר פיסטוק חלה בשקדים ופירות יבשים עם תבלינים כמו ציפורן, קינמון, פחות סוכר. מחבר את הסוכר, כאילו, אני מפחית, אפילו את כל המתכונים שלי, אני בסוכר, אני מפחית לחצי, שאנשים אפשר לאכול את זה אחרי הארוחה השמנמנה הזאת.
שלא יהיה מתוק מדי. הייתה פה מסורת של להכין לבד את הפירות היבשים, זאת אומרת, לעלות ולייבש לדר, מה שנקרא, על הגג, או מישמישים, לפרוס אותם על בדים. עדיין עושים את זה, או שהיום קונים את הכל מוכן?
זכרונו לברכה, סבא שלי הוא משכם, זה היה התפקיד שלו.
לעלות לגמרי ולעלות...
ליבש תיינים.
ליבש תיינים. אוקיי.
וואו. זה יותר טעים? שמה, הוא היה פורס אותם כאילו מול השמש כזה, כמה זמן זה לוקח?
זה לוקח לפעמים חודשיים, רק לקבל את המרקם הייחודי של זה. ולא כל תיינה היא מתאימה גם ליבוש. יש זנים מיוחדים שהם מייבשים אותם.
אז אתה ממשיך את סבא? אתה עושה את זה היום?
היום אחרי 8-9 מסעדות שאני מלווה.
אין זמן. אין זמן. געגועים לסבא מה שנקרא. כאילו איפה סבא כשצריך אותו.
יש היום בטכנולוגיה, יש את הדרייר המייבש הביתי הזה, שאפשר לייבש כאילו כל דבר שאפשר לייבש בזה.
כן, אבל נראה שזה...
זה מוצר מאוד מדהים.
כן, זה מוצרח, כי נראה לי שזה קצת מאכזב, לא יודעת, האמת לא ניסיתי.
לא, 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 אני דווקא עשיתי את הבסטרמה הארמנית, וזה הצליח.
וואו. וואלה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו זימנו אותך עוד מעט בשבט כאן, יש במסורת, הזכרת הטייף וכטייף, שאני יודעת שהם מחוברים לפעמים לסוף הרמדאן, יש במסורת שלך, יש חגים שמחוברים לפרות יבשים? יש משהו כזה מקביל?
חגים שמחוברים? ממש, ממש, כאילו בקטנה, הרוב הבירות יבשים שאצלנו אנחנו אוכלים אותם חיים. אז פחות הם מתחברים לקינוחים, אבל לאחרונה אני התחלתי להשתמש בהם כאילו לא רק אך ורק למתוקים, לקחתי אותם לכיוון המלוח, כמו משמש מומולי בקבב חלבי.
רגת את רונה שוב, זה לא נגמר, מה זה האלימות הזאת?
אני הולכת הביתה, כאילו שירי מכאן, התוכנית שלך, ביי.
שני, שני, אם אנחנו לא יוצאים מהקופסה, אז אי אפשר להמציא דברים חדשים.
נכון, גם בפירות יבשים.
אני חולה על מתוק, אני חולה על מתוק, בגלל זה אני שומן 120 קילו. גם אני מחפש כל דרך להכניס את הבירות היבשים האלה. כי גם מבחינה שזה בריא, זה בריא. גם מה לעשות?
אם זה בלי סוכר.
אני חיברתי עם זה עם קבבים, עם מוס כבד אבז. תמיד אני מנסה להמציא את הדרך החדשה.
טוב, תשמע, זה נשמע, טוב זה נשמע, טעים זה נשמע, זה בטוח.
אבל אם את רוצה, אם את רוצה, כאילו, עוד שילוב מאוד מעניין, באלפורנו, באלפורנו וגם בסן מרצנו, לקחתי את התיינים, כל הפירות היבשים, בישלתי אותם עם חמאה, והוספתי לזה ציפורים וקינמון, ומיליתי את הכנפה.
זה אפשר לנסות בבית.
זאת כנפה שלא שמעתי
עליה. רגע, זה המילוי של הכנפה במקום...
כן, כן. במקום גבינה.
כן, במקום גבינה. זה מעניין.
כיוון צנחוני טבעוני.
וואו, מעניין.
אבל זה לא יצא מתוק מדי?
לא, זה לא מתוק מדי. כי אני בהתחלה, אני מרתיח את כל הפירות, ואני משתמש באוזבקים, כן, בחוד סוכר, מוציא להם את כל המיצים שלהם וכל האבק, מה שיש, ואז אני טוחן אותם ומבשל אותם עוד פעם.
טוב, זה אנחנו ננסות.
עכשיו העיניים של שיר נדלקו.
כן, צריך לנסות בבית. מה ההבדל
ביני ובינך? תראי מה מפעיל אותך ומה מפעיל אותי.
לא, מתי אתם מגיעות למסעדות?
האמת היא שהכי מעניין זאת ברמלה, אבל לא יודעת אם אפשר.
תמיד אפשר, אבל לא על האולפן. נרד מהאולפן, נדבר.
יאללה, סגרנו, סקרנת. עומר אילואן, תודה רבה. זו הייתה שיחה ממש טעימה. ביי ביי.
תודה, תודה.
להתראות.
ביי.
אז... טוב, אנחנו מסיימות את תוכנית הטובישבט שלנו, שירי, עם שדות החיטה.
חשבתי שאת שולחת אותי הביתה בלי יפתח.
לא, 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 נכון שאני קצת הסתחררתי פה מהמאכלים, אבל אנחנו לא נוותר על יפתח, ואנחנו מדברות על יפתח ברקת, האופה, ומגדל שדות החיטה, מזנים עתיקים. שלום, יפתח.
שלום, רב.
שלום, שלום. אז טוב,
אפשר להתחיל עם לזרוע לחם קודם, אבל זה שאיש פשוט הלך וזרע את
השדות, תתחיל.
זרעת את השדות, נכון? אמיתי.
אמיתי, לגמרי. אם כי זה עדיין לא הלחם שאני עושה. החיטות שאני מגדל הן חיטות עתיקות שבעצם נעלמו לגמרי, והזרעים האלה הוצאו ממאגרים גנטיים.
אז מאיפה משיגים אותם? אני חשבתי על זה אתמול, כשקראתי על זה, אמרתי, אוקיי, אתם רואים עתיקות, איפה יש לך מצבור של זרעים עתיקים? מאיפה אתה מביא אותו?
אני קיבלתי ממכון וולקני, שבעצם גם בארץ לא שימרו כל כך את ה... לא היה מודעות לחשיבות לשמר את הזנים המקומיים, פשוט בברוטליות, כמו הרבה דברים, דחקו את התרבות המקומית לטובת הדברים הטובים שהבאנו איתנו ממקומות אחרים. ורק בשנים האחרונות התעוררה ההבנה על גודל החשיבות של החיטות המקומיות, ועל גודל האובדן של תרבויות שלמות, של טעמים, מרקמים וכמובן צמחים שבמשך דורות רבים הסתגלו לתנאי הסביבה ומותאמים באופן אידיאלי ופחות זקוקים לתמיכה בגידול של חומרי ריסוס, בישון והעמידות שלהם גבוהה יותר.
למה בעצם העלימו אותם? בוא נתחיל מזה.
אני חושבת שיותר קשה לעבוד איתם.
קשה יותר לעבוד איתם?
אני חושבת שכן. כי אוהבים הרבה גלוטן, שזה קל לאלסטיות אחר כך, נכון? לאבד את זה, או שאני טוען.
גם, אבל זה חלק מהסיפור. זה תמיד משהו שלם עם הרבה אספקטים. הרבה מהחיטות העתיקות הן חיטות גבוהות, קומה. עד גובה החזה, ואפילו חלק מהם יותר מהקומה שלי. והחיטות האלה בגשמים מאוחרים הן נוטות לרוות, ככה שגשמים מאוחרים יכולים לקלקל יבול שלם.
אז בעצם שמתתרע. עכשיו, שמנסים להחזיר אותם, אני רוצה לשאול אותך, יפתח, כשמנסים להחזיר אותם, האם אלה יהיו מה שנקרא חיטות בוטיק? סליחה שאני קצת כאילו שואלת את זה ככה, או האם זה יהיה לכולם? זאת אומרת, כי אתה כן מפרט סיבות למה בעצם הם נעלמו. האם אנחנו יכולים להשיב אותן, וזה יהיה כלכלי וזה יהיה מעשי? לכולם.
קודם כל, זה לא ישוב אם זה לא יהיה כלכלי. זה יישאר בתוך מוסדות אקדמיים שמשמרים וחוקרים. זה לא יצא אם זה לא יהיה כלכלי.
או אצל אופים מיוחדים ומביני עניין כמוך. זאת אומרת, תמיד יהיו את אלה שיחתרו אל המסורת, אל התאריכות המיוחדים.
אל הריחות האלה. את לא מבינה לדבר עיקר כזאת מריחה.
אופים אופים לאנשים. זאת אומרת, מהצד השני של... של הדלפק, יש מישהו שמעריך את הטעמים המיוחדים, שיודע להעריך את האיכויות התזונתיות והערכים הגבוהים ללא שיעור של החיטות האלה. מוצרי איכות הם תמיד יותר יקרים, כי ככה זה.
בכמה יותר יקרים? אני סליחה שאני פרקטית. כמה יעלה לחם מחיטה עתיקה? בכמה אחוזים יותר יקר מלחם שאני קונה, לא יודעת, ב-15 שקלים במאפייה? כן.
קודם כל, אני עדיין לא יכול להסיק מסקנות כאלה. אני שנה שנייה מגדל, הגידול שלי עוד ניסיוני. וחוץ מזה, את יודעת, אי אפשר להגיד ואי אפשר להשבות.
כן, כן.
אני, בגלל נגיד הממדים הקטנים של השדה שלי, שמוגבל בגלל כמות הזרעים, אני צריך גם קציר מיוחד, זאת אומרת קומביין מיוחד, שהוא עולה יותר מקומביין רגיל. זאת אומרת, העלות היא יותר גבוהה.
כן, זה הגיוני בעסקים קטנים, כן.
זה מכשור מיוחד, זה פשוט לא מכשור קונבנציונלי. חוץ מזה, זה להשוות, זה לא השוואה אורגנית. זאת אומרת, כקילו של חיטה איכותית, הוא הרבה יותר מזין ומעשיר את הגוף מאשר חיטה סתמית. כן. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות קילו של זה או קילו של זה.
מקובל לגמרי, צודק.
זאת אומרת, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, וזה לא נותן ברמת החוויה, לא הקולינרית ולא ברמת החוויה הגופנית, זה לא נותן את אותו אפקט.
אני רוצה רגע לצאת מהחיטה, שהיא מעניינת בפני עצמה, אבל בכל זאת לצאת לכיוון המחמצת. זאת, המחמצת שלך, אתה גידלת אותה? אתה יצרת אותה?
לא, אף אחד לא יוצר מחמצת. המחמצת באה מהאינסוף. אני הצעתי לה מצע מזון והזמנתי אותה לבוא להשתכן ולעבוד יחד איתי. והיא נעתרה לי.
מתי זה קרה? מתי התחלת את החמצת שלך? מתי נפגשתם?
אנחנו ממש עכשיו בעיצומה של פגישה לוהטת.
לא, אבל אנחנו שומעים את זה, אנחנו שומעים את ההיכרות הראשונה.
המחמצת שלי, אני מטפח אותה כבר 18 שנים.
וואו, זה הרבה זמן. ואסור לנטוש את הלעולם. זהו, אני יודעת מגיסתי שכשהיא נוסעת לחול, אז מישהו מאכיל לה את המחמצת.
גם אצלך זה ככה, נכון?
האמת שלא, מחמצת לא מתה בקלות, ואם אני נעדר לזמן ממושך, אני משכיב אותה לישון, שתנוח, ומאיר אותה כשאני חוזר.
איפה אתה משכיב אותה לישון?
במקרר.
שירי בחשש.
במקרר, פשוט במקרר.
לא, לא במיטה עם קרים, שירי. תורידי את המבט הזה.
אבל תהיתי אם זה משהו בהקבק, זה לא יכול לקרות.
לקחתם את הפגישה הלוהטת לכיוון הלא נכון בבית.
לא, אבל היקום שלך אותה ותהינו לאן, זה הכל.
לא, אבל באמת אני רוצה לשאול, אפשר לדבר, אני לא שואלת בציניות, אני באמת מבינה את הלעץ הזה, מדברים למחמצת כמו שאני לפעמים מדברת לקקטוסים שלי או לצמחים, כאילו, אתה מדבר איתה?
אני לא יודע על מדברים, אני לא מדבר איתה.
לא, בסדר.
אבל אולש,
כאילו, תראי, מי שהדרך שלו לדברים היא רק באמצעות מילים, אולי ידבר על הקקטוסים שלו, אלא על המחמצת שלו. אין לזה משמעות. העניין אם אחד יכול לעשות התכוונות ותקשורת עם משהו שהוא, אין לו חלק בעולם מילולי. אז כן, יש לי תקשורת עם המחמצת שלי, לא מילולית, זה חסר משמעות. המילים הם בשבילנו, לא בשביל המחמצת. אם אני מתקשר איתה, בוודאי יש לנו יחסים, ויש לנו תקשורת, זה דבר חי ו...
מנושם.
ונושם.
שאלה, אם מדברים על נשימה, עשינו כאן שיחה שלמה, גם על מחמצת, אבל גם על הזרעים העתיקים, ועוד לא דיברנו על ריח. אני יודעת שהעניין בזרעים עתיקים, באפייה, זה הריח. אני לא יודעת איך נתאר אותו ברדיו, אבל אתה חייב להסביר רגע, כי אני יודעת שזה באמת, זה האישו. מה קורה שם? מה קורה שם?
תראי, החיטות העתיקות ברובן יש להם טעמים, ניחוחות וארומה חזקים יותר. אנחנו בעצם במעבר לחיטות מודרניות ויתרנו על צבעים. יש מגוון גדול של צבעים בחיטה, סגול, כחול, צהוב, אדום, כתום. ויתרנו על כל זה, אנחנו הלכנו בחיפוש אחרי החיטה הכי, ופיתוח של חיטה הכי לבנה, הכי בוהקת בצבעה, בצבע הלבן. ויתרנו על טעמים, שבעצם חומרי הצבע הם גם עדות לחומרים פעילים שבצמח ונוגדי חמצון. אנחנו ויתרנו על רוב הערכים התזונתיים והבריאותיים שבחיטה. לטובת אוכל שטוח, סתמי, ויבול שנמדד בטון לדונם. לא בכמה אוכל מוציאים מדונם, אלא כמה משקל. אז באמת חיטות מודרניות הן בערך פי שתיים, אם אפשר להגיד בגדול, במשקל של התנובה לדונם, אבל הן נותנות הרבה פחות אוכל. הן פחות מזינות, הן פחות מחזקות, הן פחות מוליכות את עוצמת האדמה, שזה המהות המרכזית של חיטה, ומהות הקשר העמוק בין האדם לחיטה, או האדם לאדמה באמצעות החיטה.
וזה גם ניכר בריח, אני חוזרת לריח.
מתי נכון. אתה עתיד לקצור בעצם?
בסביבות כן. שבועות אני אקצור, השנה אני מגדל 20 זנים בערך, שבשנה שעברה הכמות הייתה כל כך קטנה ששמרתי הכל לזריעה של השנה, השנה אני אתחיל גם להתנסות ולשתף כמובן את האנשים בניסיונות שלי מהחיטות המיוחדות האלה. ונתחיל להכיר אותם, חלק מהחיטות בעצם לא יודעים עליהם כלום, חלק מהם באות מאוספים באירופה, ויש להם רק שם שהוא מספר קטלוגי, אפילו לא יודעים בדיוק מתי ואיפה אספו אותם.
תעלומה, זאת אומרת, זה לגלות משהו, זאת אומרת, תצטרך לגלות גם את החוקים שלו באפייה בעצם, מכיוון שאתה לא יודע פרטים על החיטה הזאת?
את ההתנהגות, כן, כן, כן. כן?
נכון שאת רוצה להיות שם ולהיווכח איך זה עובד,
לתרום? באמת שפתאום אני מבינה, לא באמת, זאת אומרת, זה קורה מאוד מגדים, ואני מבינה למה זה כל כך מרגש, זאת אומרת, פתאום חיפה שלא הייתי מלא.
זה מאוד מאוד מרגש, ויותר כאילו הדיבור, כאילו לראות בשדה את מגוון הצורות השונות. יש לנו מין תמונה של חיטה, איך היא נראית, ופתאום אתה רואה חיטות בכל מיני גבעים, בכל מיני צבעים, צורות של שיבולים, מלענים כאלה ואחרים, חוסר מלענים, ואתה רואה את הביטוי העשיר שוויתרנו עליו בעצם.
מדהים. זה לא קורה רק בארץ, נכון? זאת אומרת, אני יודעת שאתה בכלל, יש לך סיפור שהתחיל בהולנד עם לחם, נכון? אני נכון. צודקת. וכל העניין של חיטה עתיקה הוא לא רק סיפור ארץ ישראלי, שלא נטעה, הוא סיפור...
למרות שחלק מהחיטה היא מכאן.
כן,
לא.
אבל זה לא, זה קורה גם, זאת אומרת, החיפוש הזה ומה שאתה מספר עכשיו, הוא קורה גם באירופה ובמקומות אחרים.
כן, מהרבה סיבות, גם תזונתיות, גם מסיבות של קולינריות, גם תרבותיות, בעצם שנעלמו החיטות האלה, נעלם עולם שלם של טעמים, של תבשילים שהיו קיימים על אותו מגוון שגידלו פה. על ייחוד בארץ היו 2,000 קווים של חיטה, 2,000 קווים שונים של חיטות, בתוך המתחם הגיאוגרפי הכל כך קטן הזה, וכל זה נעלם, כמעט כל קבוצת כפרים הייתה לה, את החיטה הייחודית שמתאימה לאזור, לאקלים, לאדמה, ללחות, שסגסגה אצלם ואצלם בלבד, ועל כל העושר והגיוון התרבותי הזה ויתרנו, וכמובן שאנחנו רואים גם את האדמות שלנו מדלדלות, את האוכל שלנו מדלדל, ואת החיטה הולכת ונחלשת וזקוקה ליותר ויותר תמיכה באמצעות דשנים וחומרי ריסוס, שבעצם החיטות העתיקות הם אלה שהיה להם את החוסן הטבעי להתמודד עם האתגרים המקומיים. הם לא היה מי שירסס אותם או ידשן אותם ביותר ממה שנשאר לו בדיר או משהו כזה.
טוב, אז העולם מופלא של החיטה באמת, ואנחנו ניפרד ממך בגלל שהזמן נסתיים, אבל נדבר איתך אולי בשבועות או אחרי הקציר, ונשמע קצת, כן, נשמח לשמוע.
גם אני אשמח.
על הדברים האלה. המון תודה, לימדת אותנו הרבה, יפתח ברקת, הרופא ומגדל שדות החיטה, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות. אז שירי, אנחנו נפרדות כאן עוד לא טו בשבט, אבל כבר נתחיל לזרוק טו בשבט שמח לאוויר, וזה עשה
ברור,
חשק וכל מיני מחשבות על החג
שלנו,
הזה.
מה זאת אומרת?
נכון, מחשבות על החג הזה, ואני אספר לך שיש, לא הספקנו לדבר עם מפתח, אבל זה כל כך רומנטי, באמת, לא סתם השיחה הזאת הייתה רומנטית. יש אפילו לחם שמש ולחם ירח, שפרק זה זרעי ירח, זה תלוי בשעות שזרעו אותם ובצורה שלהם.
זה הקטע אנתרופוסופי, אני חושבת.
לא, זה עולם מדהים, זהו, אבל הוא הולך לכל כך הרבה מקומות. התחלתי לקרוא על חיטה ונדהמתי, תשמעי, לא חשבתי שחיטה תעניין אותי, אבל...
המון גרגירים אבל... יש שם.
זהו, המון גרגירים עם המון סיפורים. אז יאללה, כבר נאכל טו בשבט שמח. תודה רבה לקשת מאירוביץ'. תודה שירי כץ.
תודה רונה גרשת
עמי. ויהיו שלום, להתראות, מאזינים. חבילות של חציר לא חוזרים אל העיר על גבעה מצלמה ויוצאים מהפור רוח, עכשיו בהר נושבת, זבוב לא מפסיק לזמזם. עדר, כבשים בשמש, האוטו זז הכל מושך. עגלה עם תינוק בתוך הירוק, חמור קטן הולך, חמור גדול מרחוק. הדרך פרטית והשלט מפחיד, כמו משפחה נכנסנו ערומים עד הברית. שרצר במים לחץ ריחות וגגות עולמי יד מתחת בד לוחשת בואי ונהיה חברי האוטו זז הכל נושם 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 האוטו זז הכל נושם, האוטו זז הכל נושם.
כרמים כאן עולים, אנשים מטיילים, השלום לא יגיע מהדיר.